אז בוקר טוב, בעקבות מה שראינו, מה שלמדנו לפני שבועיים דייקה, אז ניתן ייתן לנו ככה איזה פתיחה, ואז אנחנו נמשיך לפרק ה' וכבוד.
אז לפני שבועיים מתעורר לנו הדיון על בעצם הקריטריון למעשה. הקריטריון למעשה מוסרי מהו, וזאת אומרת כאשר עסקנו ב... נקרא לזה היחס לדוד להורגי איש בושת, וככה באופן כללי הטוב עבור הפוליטי שהולך שם, שכל אחד לוקח את העניינים לידיים. אז פה הבאתי ככה שתי פסקאות מאוד שמפגישות את העניין שאין מוסר מחוץ לחוק, שגם על זה דיברנו שבוע שעבר בהקשר הזה. זה דבר ראשון פה על זכויותיו של ריבון בקהיליה, הוא מדבר ספציפית על מרד, ואז בהמשך באופן כללי על התפוררות ממלכה. טוב, הנתינים אי אפשר להם לשנות את צורת הממשל. ראשית, הועיל והם קורטים אמנה, הרי מכאן אתה שומע ששום אמנה קודמת אינה מחייבת אותם בשום דבר הסותר זאת. אם כן, משכוננו בני אדם כאיליה ובאורך זה מתחייבו על פי אמנה להכיר במעשיו ובמשפטיו של איש אחד, שוב אי אפשר להם בלי רשותו לכרות באורך פי אמנה חדשה ביניהם, שתחייבם במשמעת למישהו אחר בדבר מן הדברים. לפיכך, נתיניו של שליט יחידי אי אפשר להם לבטל בלי רשותו את שלטון היחיד ולחזור אל הערבוביה של המון מפורד. גם לא להעביר את אישיותם ממי שנושא אותה, אל איש אחר, או אל כנסת אנשים אחרים, שהרי מתחייבו כל אחד מהם כלפי כל אחד מהם, להכיר בכל מעשיו של מי שכבר הוא ריבון עליהם, כלומר להחשב כבעלי כל המעשים שיעשה או ימצא לראוי שיעשות. נמצא שאם אחד מהם יחלוק על כך, יצטרכו כל השאר להפר את האמנה שכרתו כלפי כלה, דבר זה הוא אי צדק. ועוד כולם מסרו את הריבונות למי שנושא את אישיותם. אם יסירו איפה מעל כנו, הרי יתלו ממנו את אשר לו, ושוב אי צדק. מלבד זאת, אם הוא מנסה להסיר את ריבונו מעל כנו, יהרג או יענש בידי הריבון ניסיון כזה, יהיה הוא גופו בעל אותו מעשה העונש. ואילו בתוקף הכינון, הרי הוא סומך ידו על כל מה שיעשה ריבונו. ומאחר שאי צדק הוא שיהיה אדם עושה דבר שהוא עלול להיענש עליו על פי הרשעה ממנו עצמו, הרי גם מכונה זו עוול בידו. היו מי שביקשו תואנה למרים כלפי ריבונם באמנה חדשה, אמנה שלא עם בני אדם נחרטה, אלא עם האל. וגם זה אי צדק, שהרי אין אמנה עם האל אלא באמצעות אדם שהוא שליחו, ואין שליח לאל אלא עושה דברו אשר לא הריבונות עלי אדמו. אולם תואנה זה בדבר אמנה עם האל היא שקר גלוי כל כך, והתואנה עצמם יודעים זאת בסתר ליבם, שהיא מעידה לא רק על התנקרות לצדק, אלא על שפלות ומורח לב. זה פרק אחד שגם באופן כללי יש הרבה מחלוקות מאוחרות, האם הובס באמת התכוון ליחסו אל האל בהקשר הזה, או שזה היה מאילוצי השעה שהוא נאלץ באמת לכתוב, נקרא לזה,
להכניס את הדת לעניין.
להכניס את הדת לעניין, שזה לא, זה באמת לא כל כך ברור, אבל מה שרואים פה באופן מאוד, אני חושב, מאוד מודגש, זה דבר ראשון הפריזמה ורשת המושגים שדרכם נראה המעשה המוסרי בכלל, כאשר בעצם שלטון מכונן. הוא מדבר על האמנה החברתית הנחרטת באופן כללי, והוא אומר, מעצם ההגדרה אי אפשר לכרות אמנה נוספת או לבטל את האמנה הקיימת מבלי שזה יהיה עוול. בדרך יש את המושגים הזו, זאת אומרת, זה לא, מעצם ההגדרה, זה כינון השלטון הוא בעצם, הוא מחייב כל מה ש, כל השבירה שלו היא ללא ספק, אי אפשר להתחמק מזה שזה הפרה של הסד, זאת אומרת, אין אפילו אין קריטריון אישי, זה גם רומז בעיניי כאשר הוא מדבר על על הסמכות מאת האל, שזה גם, זו התואנה שהיחיד מגיע איתו כאשר הוא רוצה לפרק את הממשל בצורה מסוים. זאת אומרת, לי יש את הקריטריון למוסר. אני חושב שזה שקול בנושא, בפסקה הבאה עוד הרבה יותר, לבעצם אני מחזיק בקריטריון המוסר הגבוה, אז פה הוא נותן במובן הסיום שגם זה עוול לא פחות גדול מהרס של המשטר סתם בעצם. ופה זה, אני חושב, פסקה אפילו יותר מדגישה את הרעיון. משפט פרטי על הטוב והרע, מדבר על דברים שמסייעים להתפוררותה של קהילה. במקום השני, אציין את מחלותיה של קהילה שמקורה ברעל של תורות ומורידות. אחת מאלה אומרת, כל אדם פרטי הוא שופט למעשים טובים ורעים. הדבר נכון לגבי המצב הטבעי גרידה שאין בו חוקים אזרחיים. לכן במקום שקיים ממשל מדיני לגבי מקרים שאינם נקבעים על ידי החוק. במצב אחר, הנה ברור וגלוי שהחוק האזרחי הוא קנה עמידה למעשים טובים ורעים, ואין שופט זולת המחוקק. שבכל עת נציג הקהיליה, בעטייה של תורה כוזבת זו נותנים בני האדם להתפלפל ולחרוק בליבם על צווי הקהיליה, ולאחר מכן להישמע או שלא להישמע להם, כפי מה שימצאו לנכון במשפטם הפרטי. ובדרך זו הקהילה נבוכה ונחלש. שזה פה באופן כללי, אמרתי גם פעם שעברה, כאשר אני לא יודע אם אפשר להסתכל על אורבסקי רלטיביסט מוסרי, שזה מצחיק, אבל הוא ללא ספק רואה, מזהה את קנה המידה של המוסר עם החוק.
גם מה נותן לחוק את העוצמה שלו? כלומר, למה החוק הוא אכן זהה למוסר מלבד זה שהוא מונע להתפרצות חייתית או אנושית של כל אחד? למה החוק, אם זה לא תורה למשה מסיני?
אני חושב שהנחת יסוד שלו זה שהוא מתאר את המצב, את החוסר מדינה. הוא קורא לזה מצב שאין מדינה, מלחמת הכל בכל. שהוא מפרט ומתאר אותה כדבר מאוד מאוד נוראי, כאילו מכל הבחינות, שבני אדם יחיו כמו איזה, לא יודע, כמו איילים שלוויות רוצים לצוד אותם כל היום, שהם מפחדים ושכל אחד מגן רק על הרכוש שלו ומשפחה שלו. בקיצור, מצב נוראי. בעצם האלטרנטיבה היחידה זה, כדי שלאדם יהיה חיים עוד איך שהוא סבירים, זה מדינה.
לכונן משטר.
וכדי שהמצב הנורא של מלחמת הכל בכל לא יקרה, אתה צריך לשמור על המשטר בכל מחיר. כי לא משנה מה, אני חייב לעשות את זה, לא משנה כמה גרוע היה המשטר, האלטרנטיבה היא יותר גרועה מזה. ולכן כאילו בעצם המדינה ש... זה היחידה לחיות כמו שצריך, זה המוסר, כי רק ככה אפשר לחיות. וכל מי שמערער על זה, הוא בעצם רוצה להרוס אותנו, להרוס את החברה, להרוס את האנושות, ולכן צריך להתנהג אליו בשיח חומרה. לכן כל מה שמגן על המשטר זה בעצם
המוסר. בוא ננסה אבל לדייק, מה הכוח של החוק? פיזי, מטאפיזי, הכוח הוא...
הכוח הוא צאין בלתו, כלומר אם יש משהו אחר שמעילים עליו מבחינתו...
כלומר, זה לא כוח חיובי.
זה לא בכך לא, הוא רואה אותו בכוח חיובי, ולכן צריך...
ומכוח מה יש לו כוח?
אז באמת כוח שלילי.
כוח קבלת החברה.
שחוששת כל הזמן שאם לא תקבל...
כן, אז...
אז, וכמו המחלוקת על סירוב פקודה, היה מי שאמר, אסור לסרב פקודה, למה? כי אם אתה
מסרב פקודה... כן.
אז הם יסרבו פקודה, ומי ישמור עלינו פה, נכון? כלומר, זה לא... אני ציוני, ומה שהמפקד אומר זה חוק, אלא בואו נהיה ריאליים, כן?
אז זאת מדבר גם על פחד, על מה שדיברת, וגם תבונה. אני לא יודע אם לזה אתה קורא כוח, אבל מכוח זה הוא כאילו יוצר את התיאוריה שלו. שיש את הפחד שהכל יתפרק פה, אם אני כאילו אתנהג איך שאני רוצה, אז כולם בעצם יפרו את החוזה שלהם כלפי כולם, והתבונה שבעצם כאילו מאפשרת לנו לכונן סדרי חוק נורמליים.
גם כי בין השאר כל המצב שלו שמלחמת הכל בכל הוא מצב היפותטי, זאת אומרת, זה לא מצב היסטורי, אלא מצב... לכן זה באמת דואלי. מצד אחד הוא כן מציב את התורה שלו כאידאל, מצד שני, אז כן יש לה ממד ארצי של בדיעבד. אבל שאלה באמת... לגבי הכוח של המוסר, מאיפה הוא נובע, אז אפשר לומר כן, אפשר לומר שהוא נובע מטאפיזית איכשהו. כאילו, מעצם מכיוון שהובס קובע קריטריונים מאוד ברורים לטבע האדם, אז לכאורה זה הכי טוב שיהיה. זאת אומרת, אין אופציה טובה יותר, זה לא רק בדיעבד, זה כאילו...
כלומר, דה פקטו זה הופך לדי יורי.
כן, בדיוק.
כלומר, אחרי שזה קורה, אז זה הדבר הכי טוב. והלמדנים יגידו, בדיעבד יתברר שזה טוב לכתחילה. נכון? זה...
כן.
רק בדיעבד. כאילו, אם היה אפשר... אז היינו יכולים בעצם שכל אחד מתנהג יפה. אמא, מה... תראו לאן הזמרים מגיעים, מסקנה, צריך משטר. נכון?
בדיוק ככה הוא גם מתנסח, כאילו, זה... אני חושב היה אפשר להקדים. הוא גם מאוד פסימי לגבי טבע האדם. מאוד, הוא כאילו, האדם לדעתו חיה אינטרסנטית וחלשה ו... שמאוד לא מתקבל על הדעת להניח שיש איזשהו אידיאל של טוב שידבקה בו מאופן טבעה, כן? אם כופים עליה וגורמים לה לפחד, אז אולי אפשר כאילו לעשות איתה משהו, אבל איזשהו משהו טהור זה לא נראה לי כאילו הסיפור.
כן, בניגוד באמת לרוב ההוגים הפוליטיים של הזמן, אז הוא באמת היה, אני חושב, היחיד שהיה ממש פסימיסט. והאמת שזה מעניין, כי עוד, אני זוכר שאפילו בבגרות שלנו בהיסטוריה נתנו לנו טיפה לקרוא את הספר הזה, וזה היה נחמד.
ואיום משהו, אתה רוצה לתת לנו גם?
האמת, איום פחות, אני פחות מכיר הגות פוליטית שלו, אבל... זאת אומרת, יש במסכת טבע האדם אולי קצת, אבל לא, זה פחות התחום שעניין אותי באיום, אז פחות התעסקתי.
איך אתם תופסים היום את החוק במדינה? מה זה החוק הזה? מה זה צו מילואים הזה?
בדיוק היום אני קראתי איזשהו סטטוס של חיים נבון שכותב סתם בדיוק על הקטע של הזמרים, כלומר, כאילו הוא מציף את זה, הוא אומר, תשמעו, אם הם היו שנתיים, שלוש יותר בוגרים, כאילו הבנות, אז כאילו זה היה בסדר. באיזשהו מקום החוק הופך להיות המוסר, וכאילו המוסר אוטומטית יוצא מה...
למי אתה מחפש את זה יותר בסדר?
הפוך, כי הוא ראה את ה... כאילו את המוסר, טוב, השאלה היא מה קובעים חוק, אבל הוא ראה את החוק, כאילו מי שבא כמוסר הוא בעצם יוצא כנגד החוק, ככה לפחות אני
אומר. כי כשאנחנו שומעים שהיא בת 17 ו-9 חודשים, אז זה לא בסדר, אם הייתה בת 18 וחצי, אז אף אחד לא מדבר, אתה מבין?
נכון.
כן, לעולם בחוק יש איזה משהו...
יש משהו הגיוני גם,
כאילו. לא, אבל באותה מידה, ילד בן 13 ביום מתחייב בעונשים. ואם הוא פחות יום, הוא לא מתחייב, לא מה זה משנה. תמיד יש לך איזה גבול, נכון? ככה זה, תפסנו אותך על 101 אתה משלם, על 100 אתה לא משלם. במהירות, נכון? יש תמיד איזה קפיצות כאלה. שהוא מראה לך, זה יצא לכם פעם שהשוטר מראה לך במכשיר,
אז הוא... אמרתי, אני לא שוטר את זה, אני.
זה מעלה. זה מראה שהחוק זה מיסטיקה.
רק חשבתי לאכול את הצהריים בצהריים.
אה, שוטר צבאי.
לא. מה פתאום? פעמיים בחיים תפסו אותי, אני מקווה שזה כבר לא יקרה יותר. ואז פשוט עצר לנו איזה מישהו, אז לקחנו אותו תחנת משטרה באריאל. אז אנחנו לא יכולים עם השוטרים כאילו, בזה. בינתיים, מה שנותן ידוע, שנותנים ידוע, אתה שפוע, אתה שם. אז ישבנו איתם, כאילו דיברנו איתם, וזה פתאום אני אקרו לזה טוב לעזור. אז כאילו בוא נראה, אני חייב שם.
אז מעניין מה שאתה אומר באמת על הסוגיה הזאת.
נראה לי, כאילו נראה לי יש משהו באיזשהו מקום עם החוק שהוא...
עושה אנשים קטנים גם.
הוא צריך חברה קטנה. חברה שהיא כאילו משועבדת לחוק והיא לא... היא הפסיקה לחשוב.
לא, אבל גם צריך לזכור
שם מוסכמים שמוסדר.
אני חושב שהיום זה ודאי נכון, לכן זה... זה גם אותי שישע קצת לראות את הדברים בהקשר של אובס באמת, אבל אני חושב שהיום דווקא בעידן הזה שבו ברור שאי אפשר ליצור שיח מוסרי, אז ברור שהחוק הוא הקריטריון היחידי למוסר.
אגב, תמיד כשעוצרים בן אדם, מה הוא אומר? כשמראים אותו ככה, מה הוא אומר?
אני אזרח שומר חוק.
נכון? שזה כאילו דקול הבן. ודאי שאני עושה מילואים. ודאי שאני לא נגעתי פעם לזבוב לרעה. זה שעכשיו העלמתי וגילו שיש לי בתוך הבטן 30 סקיות קוקאין, אני אזרח שומר חוק הרע. לא. ברגע שאמרתי את המילה חוק, אני ניצול מכולם. זה לא חוקי, זו בעצם הכללה. אתה גר במקום לא חוקי.
או של נופשים טיפה, זה... זה לא מסדרי.
לא, זה לא בא אחר כך.
זה אחר כך.
בתוך זאת אתה לא מוכן. אחר כך אתה רואה את כל הדומנים ואת כל החבר'ה, אבל בהתחלה אנחנו ישר אומר, אני שומר חוק. שומר על החוק. כל שומר שבת.
לא, אבל אז שכחו גם שיש משהו שהוא מוסר, כאילו החוק שלנו, החוקים שלנו הם לא הזויים בסופו של דבר, הם בנויים על, על, על מוסר, כאילו, זה באמת יש הבדל עם מישהי בת 15 או בת 19 בסופו של דבר.
זה לא סדום, ודאי, אבל אני אומר, לעולם כאשר אתה מאגן את המוסר בחוק בלבד, אתה בבית. ופה אני חושב יתרון המצוות על החוק. שהמצוות לעולם מאגנות בכמה מדרגים. יש שומר נפשו ירחק, יש ירא שמיים, יש ראוי לכל אדם, יש מהדרין, יש לך המון מדרג בתוך החוק, שחוק קלאסי, או לפחות הישראלי, אין את זה. או בפנים, או בקנון, או 15, או 19.
נכון.
אין. פה יש לך מדרג. כן, באלף ואחת דברים.
קיצר, מנסים לעצור את הבן אדם כמה שיותר מוכן בכל מיני חוקים, כל הזמן מתווספים חוקים, לא מתמעטים חוקים, כי החברה היום יהיה יותר מוסרית.
ודאי. נגיד, אני חושב שלהגיד למישהו קושי זה גם עבירה על החוק. קושי. עכשיו, אסור לך, גננת אסור לשיר את השיר, קושי כן לקוסור.
אסור.
עברו אמור בעיקרי. נכון? כאילו, זה חוקים שאתה כל הזמן אתה חייב לתת מענה למציאות. זה מדהים איך בעצם מערכת משפטית מתהווה כל הזמן. כל הזמן...
היית במקור ראשון, והיה בשבת איזה מי שכתבה איזה טור כזה על הגזענות ההפוכה? היית את זה?
כן, אשכנזים, כן, אשכנזים.
מבין, למה ככה זה לא נחשב? זה לא פייר, באמת זה לא פייר. אני זוכר את זה, מה? אמיתי. לא אמיתי. למה שזה לצד השני זה לא נחשב?
גם המשטור.
לא בגלל זה, אני לא אומר. אני לא אומר זה, לא זה. אבל באמת אני זוכר את זה, כאילו, מבין? כי אנחנו קבענו שזה גזעני, גם לצד השני זה גזעני.
אתה יודע למה? יהיה חוק, כאילו צריך להריץ חוק. לך על זה, יהיה חוק.
אבל לכן אני חושב שבמובן מסוים, ההכלה של... העיגון של דברים בחוק כל הזמן, באמת יש איתו חיסרון. בוא נגיד... בהקשר של מה שאמרת, עכשיו לאסור על גננות לשיר את הקושי כלב קאט, זה כאילו... במידה מסוימת אני חושב שמחוקק צריך להיות מודע לזה שיש דברים שעל אף שהם אולי פוגעניים במובן מסוים, עדיף בכל זאת לא להכיל אותם בתוך הקריטריון למוסר. כי עצם זה מהווה פגיעה גדולה יותר בחברה.
איפה עובר הגבול וכו'
וכו'. ודאי.
זה לעולם לפתחם. אבל זה מעניין איפה החוק גם... מאבד את התוקף שלו, הופך למגוחך, וכל חוק יש לו משהו מגוחך. כל הגדרה, לא הגדרה. יש לו משהו שאתה אומר, זה המקום שהרבה עוסקים באיש מצוות נוספים. המקום של כללי תורה ופרטי תורה. כלומר, רק כללי תורה, רק ככה זה, בלי פרטי תורה, שאדם יש לו הבנה שהעסק יותר מורכב, אתה מסתבך, לכן הוא ידבר הרבה מהשילוח על נר לרגלי דבריך בהקשר שלך, נורא, הסתכלו במסרת שבת נרתם מהשילוח על במה מדליקים, נר לרגלי דבריך ואור לנקיבתי, יש את הנתיב שזה החוק. אוקיי, לא תמיד הנתיב מכסה את החיים ולא תמיד החיים מרגישים שהנתיב מכסה אותם. נר לרגלי דבריך, יש לכל אדם גם את הנר לרגל שלו. נר לרגל שלו. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, זה נורא מורכב, כי אתה מדבר לי בשפה של אותנטיות, נכון?
נכון.
אותנטיות כבר נזכר באיידיגר, נכון? מה אמר איידיגר? כל המצוקה של האדם המערבי תיפטר ברגע שאני אסתכל, אהיה בדברים מבפנים ולא מבחוץ, אשאה בהם. במובן מסוים הוא צפה את מצבנו, שכל רגע, וואטסאפ, פייסבוק, נכון, כל. אז חרדים מנסים להיאבק, כשר, אין אס-אמסים, יש אס-אמסים. הוא בסופו של דבר היה הכהן של הנאציזם, כי הוא זיהה בזה, זה תנועה אותנטית ביחס להתמערבות של המערב. עד קדון וסוגיה ארוכה, לוינס והוא וכו'. כלומר, המקום של האותנטיות לעולם חייב את הנתיב, במקום של הנתיב לעולם חייב את הרגל, נר לרגלי, דבריך, ואור נמתימן. זה ניקוד נורא נורא דק, המתח הזה. טוב, יש כוח גדול לרבנו ניתאי. פה אנחנו בפרק ה', מתחילים.
אנחנו אולי בפרק המרגש או מהמרגשים ביותר אומר לכם את חלוקת הספר בעיניי עד פרק י' ב' דוד עולה מפרק י' ב' בעיקר מעשה אמנון ותמר שלאחר מכן דוד הולך וחסר אחר כך שמעי אבשלום נורא ואיום בכלל לתפוס את החיים כעלייה וירידה עלייה וירידה זה דבר לא פשוט כל אחד מאיתנו בטוח שרק מעלים רק מוסיף והולך מבחינה הזאת אני חושב שבית שמי יש להם משהו יותר מפוקח קשה דוקר לא יודע אם אני הייתי רוצה שנפסוק כמוהם בנר חנוכה מה אומרים נר בית שמי יש לך פסגה אבל אתה יורד ממנה אתה לא נשאר בה אי אפשר להישאר בפסגה כלומר לעולם הבעיה של הפסגה זה שאי אפשר להישאר בה עלית, עלית, אתה חייב לרדת. כי אי אפשר לגור למעלה, תמיד יש שם רוחות. ותמיד כולם רוצים להיות שם למעלה. והגעת. גם לו יצויר שאתה למעלה, כולם רק רוצים להפיל אותך. אז יש פה איזה מין משחק כזה, כן? יש איזו אמירה של דוגן, היה מורה זן, אומר. כולם רוצים להגיע להר, וכדי להגיע אליו צריך לשתות ממעיין הפלאים. שאיפה מעיין הפלאים נמצא? על הר עצמו. אז איך עולים להר? אז כל העולם תרוד בשאלה איך שותים מהמעיין כדי לעלות להר. דוד פה בעצם בפרק הזה נמצא, תפס את מי המעיין. והנה אני כבר רומז על הצינור והיבוסי והפסחים והעברים. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה ואמרו למור איננו עצמך ושכה אנחנו. לפני הכל אנחנו משפחה. יש טוטליות במשפחה, יש איזה ביחד. המשפחה שזה דבר שאני הרבה פעמים תמה עליו. למה צריך משפחה? למה בחנוכה אנחנו צריכים לסרח רגלנו מסבתא לסבתא? תשובה? יש משהו גרעיני חזק יותר מהשאלה למה. כלומר, על חברים אני שואל למה. בדרך כלל אני, אין לי תשובה, אז אני לא הולך. נכון? חבר אומר, אנחנו עושים הדלקת נרות אצלנו. ואז אתה אומר, תודה לקדוש ברוך הוא שיש סבתא, אתה אומר לו, אני אצא לסבתא. לסבתא אתה לא יכול להגיד, אני אצא לחבר. למה? נכון? זה גם אצלכם ככה עובד עם סבתא? למה זה? אל תתרצו כי היא נותנת דמי חנוכה. התירוץ האמיתי, כי יש משהו במשפחה שזה המובן מאליו. זהו. זה לפני הרלוונטיות. וזה מתסכל. אבל זאת המציאות. זה הכחות של המשפחה. היא לפני הרלוונטיות. זאת ועוד, ברגע שדוד לקח את מיכל אישה, מסתבר, שהוא ודאי משפחה שלנו, כי הוא חתן המלך. נקודה שנייה, גם אתמול, גם שלשום, ביות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל, כלומר, אתה לא רק משפחה, הרי יש לנו הרבה במשפחה. גם ישבושת היה משפחה. אלא, אתה גם בוגר הסיירת. אתה גם בחור רציני. צבאית, כלומר יש לנו משפחה, יש לנו צבא וגם הוא אומר השם לך, אתה תראה את עם ישראל ואתה תהיה נגיד על ישראל זה גם משפחה, גם צבא וגם רצון השם מצוין ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני השם והמשכו את דוד למלך על ישראל כולם, כל זקני ישראל באים לחברון, מושכים אותו קורטים ברית, וכל הזמן יש פה את הנוכחות האלוקית, והוא מלך על ישראל, בן 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, כלומר, פה באקט הזה של ההמלכה הוא כבר בן 37 וחצי, ובירושלים הוא מולך עוד 33 שנה, סך הכל 40 שנה ועוד מחצית השנה. עכשיו,
שמעניין כאן שאף כאילו הוא פסיבי לחלוטין.
כן.
כל המעשה כאילו דוד לא...
כלומר
אם
עד עכשיו
הוא היה פעיל, כאילו
עשה מלא
דברים כאן, הוא לגמרי
מורים
אתה ככה, אתה ככה, אתה ככה,
בוא
תהיה.
מה שאומרים הוא עושה, הכל בסדר.
מפליא.
עכשיו, למה הוא לא מגיע על ההתחלה לירושלים? או נשאל ככה, אם אני מדלג לפסוק ו, וילך המלך ואנשיו ירושלים אל היבוסי יושב הארץ, ואומר לדוד, למור לא תבוא הנה, כי אם הסירך העברים והפסחים, למור לא יבוא דוד הנה. הוא מתחיל בחברון, כי בירושלים הכל מסובך, נכון? למה הוא לא נשאר שם? שישב. כלומר, בירושלים... מצד אחד נורא מסובך, מצד שני זה...
זה המקום אבל, זה המקום...
למה?
כי זה המקום המרכזי.
איך אתה יודע?
אם אתה שם,
איך אתה יודע שזה המקום המרכזי?
לא יודע, אני יודע.
לא, אז תראה, הבאתי פה מהפסוקים, תסתכל ביהושע, אתה רואה איזה מין טבלה מצחיקה כזאת, ואת היבוסי יושבי ירושלים לא יאכלו בני יהודה לאורישם, וישב היבוסי את בני יהודה בירושלים, עד היום הזה זה ביהושע. ובשופטים, תחילת שופטים, ואת היבוסי יושב ירושלים לא הורישו בני בנימין. וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. יהודה או בנימין? של מי ירושלים?
של בנימין.
אבל תראה ב...
של ירושלים, של יהודה.
כלומר, יש פה... אנחנו, יש פה בנאום של ירושלים. ירושלים היא עיר ש... הזהות והחלוקה שלה מורכבת. והיא זו שמייצרת את העניין הגדול. באובן מסוים, בכל מקום שבו תהיה ועדת קבלה,
יהיה טוב יותר.
אני רוצה להגיד משהו אחר. לא יהיה משאבים כלכליים גדולים. מדוע? בסדר? אני חושב את זה מקום יפה. אבל אין שם מפעלים. למה? תשובה, אחת מיני רבות, שמקום ישגשג, הוא צריך שיהיה בו משהו שרירותי. כל אחד יכול להיכנס, הוא לא של אף אחד, של מירושלים. אין ועדת קבלה. אתה בא, אתה לא נכנס. ומילא, יש פה משהו לא אנושי כמעט, נכון? מטה אנושי. יישוב אתה מנסה לתפוס. אצלנו נכנסים רק מצביעים של שלי חימוריץ'. מי שמצביע לבוז'י יוצא בחוץ, נכון? יש קיבוצים כאלה. יש יישובים שרק מי ש... נכון? ואז ממילא הכל מאוד מאוד... מסוים, מוגדר.
כולם דומים
אחד לשני. כן. דוד רוצה להגיע למקום שלא ברור של מי הוא. אין בו ועדת קבלה. בחברון יש ועדת קבלה, אם אתה לא שבט יהודה, אתה יוצא בחוץ. ירושלים.
ואז הוא תופס פלח קטן כאילו של
העם. ואז אתה לעולם תהיה ראש זרם, אתה יכול להוציא אלון שבת נחמד, תעשה התוועדויות. כדי לעשות משהו גדול, אתה חייב לשחרר את הספציפיות שלך. אתה יכול לעשות את ועדות חבלית ואין נחמן, אתה רוצה לעשות משהו גדול, אתה צריך להביא קצת ברסלב וקצת קוקניקס, לא? אתה חייב להגדיל את זה, אתה לא יכול להגיד רק אני, רק אתה יבוא לך 50 איש, אתה רוצה 5,000?
זה משהו כללי בעצם.
כן, אבל הכלל מגיע מהמקום הלא מוגדר, על נטול הבעלים, נטול ההגדרה, בסדר כמו שאתה אומר, נטול ההגדרה.
אתה יודע שם הגדרה לירושלים, עוזר, ירושלים
חגדית. לא נכון.
אני חושב שהמנהיג הזה, במיוחד מלך ביכולת העתיקה, זה מעיד על תחושה שלו או על החוזקה? כי זה, כביכול הוא מתאים את עצמו לעם ולא העם מתאים את עצמו למה שהוא רוצה.
אתה יודע, זה לעולם שאלה אם המלכות היא מוליכה את העם ואומרת לו מה לעשות, או שהוא נענה לעם ומתרגם את זה נכון. זו שאלה לא פשוטה. מה זה מלך? מה זה ספירת מלכות אפילו?
במהלך הספציפי הזה אבל.
שמה?
שהוא הולך לירושלים. זה...
נראה לי שזה אקט, כלומר, אחרי שבאים זקני ישראל וקורטים את הברית, הוא רוצה להראות אני שייך לכולם, אני מעבר לשבטיות, ואז הוא עושה את התנועה הזאת, של מעבר לשבטיות. אגב, מה שאתה אומר, מתן, זה גם אם תגיד שירושלים דהיום היא X, Y, Z, אתה רואה שיש בריתות פוליטיות נורא מעניינות. שהחרדים שמים את החילונים וכן על זה הדרך והפוך. במקום קטן זה הרי לא קורה, נכון?
לא, אני סתם צריך לשמוע
תירושה. לא, אני אומר, אבל בעומק, בעומק, היכולת שלך לוותר על התפיסות שלך כדי לעשות חבירות פוליטיות, חברתיות, קהילתיות, זה רק במקום גדול. במקום קטן, היושב ראש מזכירות אמר, זה בחוץ. טוב, מה קורה שם בעברים והפסחים? למה? מה בדיוק הסיפור? בואו נראה, השם מצודת ציון נקראת יבוס ומזרו של אבי מלך היו, והיו להם שני עבודות כוכבים, אחד עיוור ואחד פיסח, שנעשו על שם יצחק ויעקב. כן, הפיסח זה יעקב והעיוור זה יצחק, ובפיהם השבועה שנשבע אברהם לאבי מלך, ולכן לא רישום כשלקדו את ירושלים, לא לקדו את המצודה כמו שנאמר, ואת היבוסי יושב ירושלים לא יכלו יושבי יהודה להורישם. ותניה אמר רבי יהושע בן לוי, יכולים היו שלא היו רשאים. כלומר, יש פה איזה מין תזכורת להתחייבות של יצחק, אברהם לאבי מלך, שלא לקחת את מקומו, הוא נשבע לו סביב החסד שהוא עשה לו. זה הייתי אומר...
אני אבל למה יצחק ויעקב ולא אברהם?
זהו, הם כאילו הילדים. הילדים.
אבל כנראה היה מושלם, הוא לא יכול. אז יש לנו פה אחד, זה עברים ופסחים. אחד זה היסטורי, שבועת אברהם. שני, מה יגיד לנו יוספוס?
אולם תושבי העיר העמידו על החומה לקויי עיניים ורגליים כל שאר בעלי מומים כדי להלעיג על המלך, ואמרו שבעלי מום אלה ימנעו מלהיכנס לעיר, והם עשו זאת מתוך ביטחונם בעוצם חומותיהם.
לעג זה כמו אתה שולח בראש הטור את החיילים הדפוקים. אתה אומר, אני אפילו חושב שאתה כל כך גרוע, את הדפוקים שלי אני נותן לך. זה כאילו מלחמה, איך היינו קוראים לזה היום? זה נורא חביב תמיד ב... תרמנות, מפקדים על מה נדבר, מלחמה פסיכולוגית, נכון? מלחמה פסיכולוגית. עוד כיוון, שראיתי שמי שאומר את זה, זה יגאל ידין, אומר, בעצם יש פה משהו מגי. כלומר, היורים והפסחים באים לומר, כל מי שינסה להיכנס, שזה מגי פסיכולוגי.
זה מה שנעשה ממנו.
זה מה שנעשה ממנו, ויש פה איזה מין כללה שהללו יכללו אותו. זה כמו אחרי שאתה נמצא הרבה זמן בבית חולים, אתה כבר מתחיל לחשוב שאתה בעצמך חולה. למה? זה המרחב, פה חולים. פה מי שמנסה נהיה עיוור ופיסח. זה מכניס לאיזה אטמוספירה. לא יודע אם פעם יצא לכם להיות בבית חולים וחולה נפש, אבל אתה יוצא משם, פעם ביקרתי חבר, יצא לך? אתה יוצא אחרי כמה שעות, ביקרתי חבר, ואתה לא בטוח מי... מי הרגיל, מי הלא רגיל, מי ה...
אתה בטוח שאתה דפוק גם? כן.
אתה מתחיל לדבר לאט. עכשיו, כולם מדברים, אחי, יש לך סיגריה? אתה לא יכול להגיד לו כן. זאת אומרת, לא, לא. אחרי 5 שעות?
אחת
התרופות. בטח. עכשיו, אני לא אומר שאתה מחפש בדלים כמו החבר'ה שם וזה, אבל... משהו ביציבות הזאת, אנחנו מדברים נורא מהר. כשאתה מגיע לדבר עם ילדים, אתה מדבר יותר לאט, נכון? זה עובדה. לאט לאט ילד, ככל שהוא מתבגר, הוא מגביר את קצב הדיבור. יש את השלב שהם מתחילים לגלל. הכלב שלך, האוטו שלך, נכון? כבר אין להם זמן לדבר.
אתה מתחיל. היא לא
מסיימת
את
המילים.
לא מסיימת. היא לא
מסיימת. בת כמה היא? טוב, אתה מדבר על שלב מתפתח... איך?
16-17.
אז איך זה עובד? איך היא מדבר?
לא, היא מדברת מאוד. כאילו אי אפשר להרסה על זאת השני, כבר לא מבינים אותה.
מנץ'...
היא ראה כזה מהר כזה. כאילו פשוט מדברת מהר ולא עומדת אותי אותה פעמות כזה, זה...
חוסכת. אבל אני אומר, זה התפתחות כזאת. ויקוד דוד, פסוק ז', את מצודת ציון, עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא כל מכה יבוסי ויגע בצינור ואת הפסחים את העברים שנהם שנואי נפש דוד, על כן יאמר עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. מה קורה פה? הוא מגיע, לוקד את המצודה, שאיפה המצודה כנראה נמצאת למטה, והוא רוצה להגיע אל הצינור. מה זה הצינור? הצינור לכאורה זה תעלת פירורן שנמצאת בשילוח. הצינור, כל משבריך וגליך עלי עבר, ואז יש שם תאום אל תאום קורא לכל צינוריך. מה זה צינוריך? מה זה צינור? צינור זה מקום של מים. מי שבעצם יגיע לשילוח, שמסתבר שהיה שם איזה אפשרות להגיע לעיר, ייגע בצינור, הוא זה שיצליח לכבוש את העיר. מי עושה את זה? מי מגיע לצינור? לא מפורש. מצודה ודברי הימים, תסתכלו למטה בהערה, והלך דוד וכל ישראל ירושלים מיבוס, ושם היבוסי יושבי הארץ, ואמרו יושבי יבוס לדוד, לא תבוא הנה. אגב, איך כתוב פה דוד? עם יוד. תמיד בדברי הימים זה דוד עם יוד, תמיד בשמואל זה דוד בלי. מדוע? ושמואל יש לנו את חטא דוד, אז זה בלי יוד. בדברי הימים אין לו חטאים. בדברי הימים נקי. זה מעניין, לכן יש לו יוד. אז דוד גרוסמן שכותב עם יוד, הוכש לדוד של דברי הימים. ויקרא דוד את מצודת ציון עיר דוד, ויאמר דוד כל מכה יבוסי בראשונה יהיה לראש ולשר ויעל, בראשונה יואב בן צרויה והיה לראש, וישב דוד במצד, על כן קראו לו עיר דוד. אפה, איפה נכנס לנו יואב? לא שמענו עליו מילה. עכשיו אני רוצה שמישהו ייתן לי סברה למדנית, למדנית קרימינלית. איפה בספר שלנו, ספר שמואל, נמצא יואב? מה אתם אומרים? מה? תנו לי איזה סברה למדנית קרימינלית, כמו שאני אומר. היסטורית, מי כובש את הצינור ומבקיע את השער? מה מסתבר? שזה אכן? לא. אלא מה? יש אינטרס ברור למספר להשמיט את חלקו של יואב. מדוע? כי כל חפצו הוא לבסס את מלכות דוד. ולכן יואב הוא בעצם במובן מסוים, כמו שהכתוב אמר, סנו נפשו של דוד. דוד קצת נתקע איתו, הוא לא יכול איתו, אבל עוד יותר לא יכול בלעדיו. לכן המספר בספר שמואל רוצה להשמיט את חלקו. כיוון שני, ברגע שהוא יגיד שזה יואב, אז שוב דוד מנציח את המקום של בני יהודה לחשבון האחרים. יש לנו אינטרס שלא יהיה כתוב מי עשה את זה. אנחנו רוצים ממלכתיות, כלליות. לא רוצים שזה יהיה של מישהו ספציפי. מה נראה לכם? אתם רואים? סברה. טוב, וישב דוד במצודה.
יש לי שאלה קודם, בפסוק הקודם, איך אתה פרק? כאילו
הוא כתב לי, זה כל הכי עושי, ויגע בצינור,
ואת הפסחים, ואת העברים,
זמן
נפש דוד, יקה אותם?
כן.
כלומר, יש כן איזושהי
הפסקה
של
יגע
בצינור.
יגע בצינור, ואותם הוא...
יקה?
יתפוס, יגיע, יגע, אולי גם יגיע. כאילו, יש פה איזה משהו דמוני כזה. נכון? זה כמו, יש לי כור גרעיני. כשאתה מדבר על לפרק מדינה מהכור גרעיני, זה לפרק אותה מהסוד הרע שלה. שהסוד הרע לעולם שומר עלינו. נכון, כל אחד מאיתנו יושב פה כי יודע שבדימונה. נכון? התנועה הזאת, ולכן פשוט שכל מדינה רוצה גרעין. ולא הוגן לתבוע ממדינה אחת שלא יהיה לגרעין, אלא אם כן העולם מחליט, כמו ילד גדול, של אף אחד אין גרעין. אחרי מלחמות העולם, אני ראיתי מה קרה מגרעין בירושימה. נורא. אתה מחליט שזה כמו ילד גדול. כולם באים, מוסרים את הגרעינים, עושים סקית פיצוחים, זורקים להם. אחרת, מה אתה תובע ממנו שלא יהיה לו, ולמה שלך יהיה, נכון? אלא מה, אתה מוסרי והוא לא? הוא אומר, אין לדבר סוף.
היד שלו קלה על ההדק, אין לו...
אז הוא אומר, היד שלך.
אין מנהיגים יציבים.
אז הוא אומר, לחיים, אתה יודע, אי אפשר לענות על התשובות האלה. אז מילא, או שאתה אומר לאף אחד אין, או לכולם יש. זה בעצם מה שטוענים כנגדנו. עכשיו, העברים והפסחים יש להם משהו שהם הסוד האפל. סוד האפל שמצליח לשמר את הקיום. וכל חברה צריכה דבר כזה. שוואי וואי, אם תיגע בי אז, מה אז? יש לי דודים במשטרה. נכון? כאילו, זהו. כל אחד צריך שיהיה לו את הקלף הזה. בדרך כלל ללפלף שאין לו קלף, יש לו אמא בפרקליטות. היא תגיש נגדך תביעה. עורך דין. דוד עורך דין, הוא יפליל אותך. יש לי דוד חבר כנסת, שר, הוא עיתונאי בארץ, שעשה לך כתב. כן, זה הדרך. כל אחד חייב שיהיה לו איזה כלב בבית, שיכול לשלוף נגד הרעים. אז גם מדינה, גם קולקטיב חייב. זה נראה לי הכלב, העברים והפסחים האלה. הם המפחידים שלא יודעים מה הם, לולא זה שהם עצם הפחד.
ולא יבואו אל הבית,
את הצדירה שלא יכנסו לבית המקדש? מה זה? מה זה, על כן אמרו, יבואו אל פסח,
לא
יבואו אל
הבית.
מה אתה אומר?
לא יודע, אני ממש שאלה אוטומטית זה בית המקדש.
שלא יבואו...
אבל זה מוקדם, כאילו...
אבל מעניין, אני לא חשבתי בכיוון הזה, זה באמת... מה אתה אומר?
אמרנו שזה בטח מצחיק,
להיות
אותם
מסתערי קדימה,
עברים
ופסחים
ככה.
אבל מה שאביעד אומר, שזה באמת רומז לבית המקדש. אסור לך, כהן, עיוור או פסח, לא עובד. טוב, נסתכל בזה, לא מספיק הסתכלתי בזה. וישב דוד במצודה, ויקרא לעיר דוד, ואבן דוד. מן המילו ויפה. מה זה המצודה? תפקו דף. אומר רשי, היקף חומה נמוכה וממלאים אותה אפר וגובה התל באמצע מושפע והולך לכל רוח, הוא קרוי מילו, ועליו בנה דוד בתים, ואותו המילו היה סביב למצודה. דוד בעצם ממלא פה את כל החלל הזה באדמה, שם הוא בונה בתים. אומר על בג, ויחשוב שחפרו סביבה לחזק העיר, היו מילאו חפירה המים כמו שעושים אנשים היום לחזק העירות שלא יכנסו אנשים בקלות, וזה נקרא המקום מילו. והנה בנה דוד סביב מהמילו, הוא ביתה שבנה חומה לפנים מהמילו, מקפת בכל הבניינים אשר בעיר כנועים. לא, זה מין הקיף את זה בתנינים ובמים כדי שלא ייכנסו, זה המילו. אז אמרנו, או שרשי צודק שיש פה איזה מילה, איזה שטח חלל באדמה ועליו סמבטים, או שהוא עשה שם איזה חפירות מלאות מים. וילך דוד הלוך וגדול והשם צבאות עמו, שזה כמובן מנוגד או מתנגד, מנגיד לנו לשמואל ושאול. פתאום יש לנו פה את דוד, ועוד שאול השם לא עמו, רוח שרה ממנו, דוד השם עמו. וישלח חירם מלך צור, מלכים אל דוד, ועצי ארזים, אחר שעץ, אחר שאבן קיר, ויבנו בית לדוד. שאלה גדולה, איזה חירם זה? האם זה חירם גם של שלמה? אז מסתם שהוא היה אדם כבר מאוד זקן, אז קשה להבין איזה חירם זה, האם זה אותו חירם, אולי זה בן של חירם, כמו פרו ופרו. אולי דוד בונה בית, לא סדר כרונולוגי עכשיו, אלא יותר מאוחר. הרבה דשו בשאלה הזאת. וידע דוד כי הכינו השם למלך על ישראל, וכי ניסה ממלכתו בעבור עמו ישראל. איך הוא ידע? אבל אולי עצם ההכרה של חירם היא זו שמכוננת. כלומר, המתנגדים שלך, הגויים, כולם מסכימים איתך, המתנגדים מבית, אנשי ישראל, חירם מחוץ, זהו. ויקח עוד דוד ויקח דוד עוד פילגשים ונשים מירושלים אחרי בואו מחברון ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות נולדים לו, אני קורא, אלה שמות הילדים הילודים לו בירושלים שמוע ושובע ונתן ושלמה ויבחר ואלישה ואלישוע ונפג ויפיע ואלישמע ואלידע ואלי פלט עכשיו תראו בדברי הימים במקביל ואלה נולדו לו בירושלים שמע ושובע ונתן ושלמה ארבעה לבת שוע בת עמיאל מי זה בת שוע? תסתכלו למטה בהערה 5 ארבעה בנים מבת שבע אנחנו יודעים שיש רק את הבן שמת נכון? ביחד הראשון שלהם אחר כך יש את שלמה נכון? מה אתה מדבר איתי על ארבעה? אומר הדק היא בת שוע בת אליאם יש שהיו קוראים אותו בת שבע ויש בת שוע כקרובים וכן עמיאל ואליאם אחד יש תיאות הפוכות ולא נזכרו לו ארבעה בנים כסדר תולדותם שהרי שלמה היה גדול כי הוא היה הבן הראשון שהיה לבת שבע מדוד אחרי מות הילד וכמו שכתוב וינחם דוד את בת שבע אשתו וינחם ויבוא אליו הצד את בן ויקרא שלמה שמו בספר שמואל שזוכר אותם בני דוד שנולדו בירושלים לא זוכר לפלט הראשון ונוגע אולי לא היו בחיים אז ולא מנע אותם זה התירוץ של רדק כלומר אכן היה את הבן שנפטר והיה את שלמה אבל אחר כך נולדו עוד ילדים שמוע ושובב ונתן ושלמה למה זה לא מסתבר? כי שלמה מופיע ברשימה האחרון ובזה הספר דברי הימים מנע אותם אף על פי שלא היו השניים בחיים כי מנע נולדים לו בירושלים ופי שאמר הנה כל מיני דוד מנע אותם כולם אף על פי שלא אמר ואליפלת השני ילמד הראשון כשקרא שם האחרון אליפלת בניין השני בזה הספירה שינוי מעט ביניהם כי הראשון אליפלת השני אליפלת קצת קשה להניח ראיתי כיוון שהרב מידן מנסה לומר ש ישלם ארבעתיים שאומר דוד לנתן הנביא על כבשת הרש מה זה ארבעתיים? ארבעה בנים בעצם נפטרו לדוד הילד המת ושובב שמוע ונתן ועל מילה ארבעתיים זה ארבעה בנים עדיין קשה ליישב את זה כי איפה מתי נולדו ארבעה בנים האלה אם תגיד שמאוחר יותר אז למה? אז מה? בעצם יש פה ילדים שלא נולדו ועכשיו שהם נולדים הוגים אותם משהו פה קשה בסברה אני אומר זה מאוד יפה זה קשה להכיל את זה נמשיך בפסוקים וישמעו פלישתים כי משכו את דוד למלך על ישראל ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד וישמע דוד וירד אל המצודה ופלישתים באו וינטשו בהם הקרפיים וישאל דוד בה' אמור, האלה לפלישתים התקנה בידי, ויאמר השם אל דוד, הלא, עלה כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. ישר הוא שואל, קדוש ברוך הוא עודה, ובוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר פרץ השם את אויבי לפניי כפרץ מים. הכן קלה שם המקום הוא בעל פרצים, ועזבו שם את הצביהם, ויסיים דוד ואנשם, שזה נקודה מאוד מעניינת, מתי לוקחים את העבודה זרה של הגוי. כן, ויסיים דוד ואנשם. זוכרים שפלישתים בפרק ד' בשמואל א' לקחו את ארון השם שלקחו משילו, נכון? פה בעצם יש פה איזה נקמה, זהו, אני לקחתי לך את הכוח, נכון? זה מעניין. בהקשר הזה אני מוכן גם לדבר על פרשת שבוע, לזרוק לכם המקום שרחל לוקחת את הטרפים. לוקחת את הטרפים של לבן, זה בעצם ניצחון. אני לוקחת לך. טוב, אחר כך יש עוד מלחמה ויוסיף עוד בלישתים לעלות וינטשו בעמק רפאים וישאל דוד בהשם ויאמר לא תעלה הסבל אחריהם ובאת להם ממול בחיים ואי כשומחה את כל צעדה בראשי הבחיים אז תחרץ כי אז יצא השם לפניך להקוד במחנה פלישתים ואז דוד כן, כלומר לא תעלה ישר תעשה זה סיבוב דוד עושה ויחד פלישתים מגבד ברכה גזר דוד, וזה מאוד חשוב למספר לספר לנו במושמע, כל הזמן שואל בהשם כל הזמן עושה בדיוק מה שהשם אומר, זהו, זאת פסגת הקיום הדודי, שבפרק הבא אנחנו נראה שדוד מעלה את הארון. יש פה בעצם, יש לו בית, יש לו מלוכה, יש לו משפחה, עכשיו יהיה לו גם את בית מקדש. ואז הוא בעצם, זהו, מלך עם כל המנגנונים שתומכים בה, מלכות הזאת שלו. אז זה רשם שבוע הבא נראה את פרק ו'.